אנחנו ביום הדף ממדלד עמוד ב', נחזור שוב לסוגיה שסיימנו באתמול. בכל יום הייתה כבדה והיום קלה, טענה בכל יום הייתה גלדה והיום רך. תמיד הדפנות של המחתה היו עבים והיום הם היו דקים. בכל יום הייתה קצרה הידית שלה והיום ארוכה. מה הייתה? מה? כדי שתזרוע שכהן גדול מסייתו. טענה, בכל יום לא היה לה נישתי, כשרשי הסביר שזה טבעת כדי שיהיה ונשמע קולו בבואו לקודש, כי בכל יום היה לו את הפעמונים בסוף המיל, והיום היה לה נישתיק, דברי בן הסגן. הוא אומר שהיום מאחר והוא נכנס עם המחתה בבואו אל הקודש, הוא נכנס הרי עם בגדי לבן, אז אין לו את הפעמונים, אז בגלל זה יש לו את הנישתיק, יש לו את הפעמונים האלה, משהו, איזשהו טבעת שתקשקש כשהוא הולך לקיים ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אומר תוספות, פירש רשי, טבעת להשמיע קול, כדכתיב נשמע קולו בבואו לקודש, ובירושלמי גרסינן נרתיק שלא יחווה. היו עושים נרתיק של אור על הידית. אז הירושלמי שואל, נרתיק, היו עושים איזה ידית אור סביב הידית. אז הירושלמי שואל, למה, רגע, למה כל יום? התשובה, כי היום זה יושב עם הגחלים הרבה זמן. אז זה יתחמם, כל הידית יתחמם, זה הכל מתכת אחת. איזה חוצץ. עוני הירושלמי היו קובעים את זה במסמרים כדי שזה יהיה בטל לגבי המחתה, ואז בעצם היה לו מחתה זהב עם ידית אור. כאילו, הידית הייתה עטופה אור שהוא לא יחווה כשהוא עוסק בה. בכל יום היה זהבה ירוק, אמר רב חיסדא, שבעה זהבים הן זהב וזהב טוב, וזהב אופיר, וזהב מופז, וזהב שחוט, וזהב סגור, וזהב פרוויים. שכן, אז יש לנו שבעה סוגי זהב. אומרת הגמרא, זהב וזהב טוב, דכתיב, וזהב הארץ ההיא, טוב, אז נראה שיש זהב ויש זהב טוב. זהב אופיר, דעתי מאופיר. זהב מופז, שדומה לפז, שהוא כמו המרגלית, הוא דבר שמציב. זהב שחוט, שנתווה כחוט. זאת אומרת, הוא כל כך רך, שאפשר לטוות אותו, אפשר ממש לעשות מנו חוטים. כנראה. זהב סגור, בשעה שנפתח, כל החנויות נסגרות. כל כך יקר, כולם סוגרים את החנויות, אין מה להתחרות. זהב פרוויים שדומה לדם הפרים. רב אשי אמר חמישה אין, וכל אחד ואחד איפה זהב וזהב טוב. יש חמישה סוגי זהב וכולם מעורב בהם גם זהב וגם זהב טוב. הנקודה הזו שאמרנו שזהב פרוויים דומה לדם פרים, תעניין המיהכי, בכל יום היה זהבה ירוק והיום אדום, והיינו זהב פרוויים שדומה לדם פרים. בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס בין ארבעים, בכל יום הייתה דקה והיום דקה מן הדקה, תנו רבנן. כתוב, ולקח מלוא המחתה גחלי אש, ומלוך אופניו כתור צמים דקה. מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר שחקת ממנה הדק. כל הכתורת הייתה דקה. למה ביום הכיפורים הפסוק חוזר ומדגיש דקה? אלא להביא דקה מן הדקה, שערב יום הכיפורים היו תוכנים את זה פעם שנייה, היו עושים את הכתורת של יום הכיפורים דקה מן הדקה. בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש, דאמר, כל פניות שאתה פונה לא יהיו לדרך ימין למזרח. אז מאחר והסבב עולים בדרום, צריך לפנות מזרחה, לפנות ימינה. אז ההיגיון אומר שהם גם יעלו בצד המזרחי של הכבש וירדו, הם עושים סבב סביב הגגו של מזבח ויורדים בצד מערבי של מזבח. והיום כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע, מה הייתה אימה? משום כבודו דכהן גדול, שהוא יעבוד ויראה כבן בית מזרח. הוא חשוב, הוא לא עולה כמו שאר הכהנים, הוא עולה ויורד באמצע. ויש פה גם עניין של להקל עליו, אבל זה לא מה שכתוב פה עכשיו. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו נקיור, והיום מקדשים את ידיו מהכיתון. מה הייתה אמא משום כבודו של כהן גדול?
אפשר להגיד על הכהן גדול, כאילו על זה, היה כאילו כדי שלא יתמנשו. זה כזה
כזה,
הוא עכשיו לבד עולה.
טוב. בסדר? בכל יום היו שם ארבע מערכות. ועכשיו, הסוגיה תתמקד במערכות. בעצם, המשך סוגיה לדף הבא יהיה רק בסוגיה הזו. תנו רבנן. ראינו במשנה שיש מחלוקת כמה מערכות של אש היו על גבי המזבח החיצון. ועכשיו אנחנו נפרט. בכל יום היו שתיים מערכות, והיום ביום כיפור מוסיפים שלוש. יש עוד מערכה של אש בשביל להביא לפני ולפנים, מהמערכה הזו ייקחו את האש לצורך הקטורת שבקודש הקודשים. אחת מערכה גדולה ואחת מערכה שנייה של קטורת, ואחת שמוסיפים בו ביום דברי רבי יהודה. זאת אומרת, הבסיס, מערכה גדולה, היא המערכה העיקרית. ומערכה שנייה לצורך הכתורת, כולם מסכימים. וכולם מסכימים לזה שמוסיפים עוד מערכה לצורך הכתורת שמביאים לפני ולפנים ביום כיפורים. אז רבי יהודה אומר, זה כל מה שיש. רבי יוסי אומר, בכל יום שלוש והיום ארבע. אחת של מערכה גדולה, ואחת של מערכה שנייה של כתורת, ואחת של קיום האש. היה להם עוד מערכה, שאם האש של המערכה, האש העיקרית, לא מספיק גדולה, אז מוסיפים עליה מהמערכה המשנית הזו. אז זו המערכה השלישית לפי רבי יוסי, ואז הרביעית ביום הכיפורים היא אותו אחת שמוסיפים בו ביום. רבי אומר, או רבי מאיר אומר, בכל יום ארבע ביום חמש, אחת של מערכה גדולה, ואחת של מערכה שנייה של כתורת, ואחת של קיום האש, ואחת לאיברים ופדרים שלא ניתקלו מבערב. זאת אומרת, הרי מקריבים את הקורבן תמיד של בין הארבעים, יש לך את כל האיברים ופדרים שתמה לעל המזבח בערב, שלא נפסלו בלינה, שהם לא נפסלים כששוקעת עליהם החמה, אז מעלים אותם כל הלילה. מה קורה בבוקר כשיש לי איברים ופדרים שהם לא ניתקלו? אז אומר לי רבי מאיר, היה לי מערכה רביעית שכל עניינה היה על האיברים ופדרים הללו, זה לא היה הולך על המערכה המרכזית. ואחת שמוסיפים בו ביום, סוף הברייתא. אומרת הגמרא, דכולי עלמא מיעת, תרתי לו. כולם מסכימים בבסיס שיש שתי מערכות. מנהלן, אמר קרא, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. אז אנחנו דורשים, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, זו מערכה גדולה. ואז כתוב בסוף הפסוק, ואש המזבח תוקד בו, זו מערכה שנייה שכתורת. זאת אומרת, יש את המערכה הגדולה, ויש גם כן אש המזבח תוקד בו, אז זה המקור לשני המערכות. רבי יוסי, אז רבי יוסי הרי הוסיף מערכה אחת לקיום האש, אומרת הגמרא, קיום האש מנעלי, נפקלי, מביא האש על המזבח תוקד בו, אותו פסוק. למה כתוב והאש על המזבח תוקד בו? הוו מלמד אותי שיש, מה? אומרת הגמרא, רבי יהודה, ההוא להצתת עלית הודעתם. כשהיו צריכים להצית את האש על המזבח, אז היו מביאים עצים דקים, והיו צריכים דווקא להצית אותם על המזבח. זה למה שכתוב, והאש על המזבח תוקד בו. ללמד לי שכשאתה צריך להוליד אש, גם זה יהיה על המזבח. אל תצית את האש למטה ותעלה את הכבש עם אש דלוקה. דתניה, היה רבי יהודה אומר, שזה לשון שצריכה ביור, מניין להצתת עלית השלוטי אלא בראשו של מזבח, תלמוד לומר, ואש אל המזבח תוקד בו לא תכבה. כן? למה זה היה רבי יהודה אומר? על רבי מאיר גזרו שדברים שנאמרים בשמו יאמרו ככה, היה רבי מאיר אומר. או מה? שנלמד סוף הוריות נראה. אז הגמרא אומרת לנו עכשיו, הפסוק הזה, והאש אל המזבח תוקד בו, סליחה, לא במבב החיבור, מהפסוק האחר, ואש אל המזבח תוקד בו לא תכבה. יש את הפסוק, היא העולה על מוקדה למזבח כל הלילה, ואש המזבח תוקד בו. אז יש פסוק אחר, עוד שלוש פסוקים מתקדמים, כתוב, ואש אל המזבח תוקד בו לא תכבה, ובייר אליה כהן יצים בבוקר בבוקר, כן? אז מהפסוק הזה, רבי יוסי דורש, והאש אל המזבח תוקד בו, שצריך להיות אש שתוקד בו, שממנה אפשר להגביר את המערכה המרכזית. רבי יהודה אומר לא, ויש למזבח תוקד בו, זה מלמד אותי שצריך לעשות את העליתה, את הענפים הדקים, צריך להציט אותם דווקא על גבי המזבח, ויש על המזבח תוקד בו, תציט אותם על המזבח. אמר רבי יוסי, מניין שעושה מערכה לקיום האש, תלמוד לומר, ויש למזבח תוקד בו. אותו פסוק שרבי יהודה לומד ממנו שהצתת העליתה היא דווקא על גבי המזבח, רבי יוסי לומד ממנו שיש מערכה מיוחדת לצורך קיום האש. ורבי יוסי הצתת העליתה מנעלי, הרי הוא מסכים עם הדין, אז איך הוא לומד את זה? נפקלי, מהיך דנפקלי לרבי שמעון, תתניה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, לימד על הצתת העליתה שלא תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת, דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, הפסוק הזה מלמד לי שאני צריך דווקא כהן כשר, ודווקא על ידי כלי שרת. אמר לו רבי שמעון, חיתלה על דעתך שזר קרב לגבי המזבח? מה זאת אומרת? מאחר וזה על המזבח, לא שייך שיבוא זר. אז הפסוק לא צריך לומר לי, ונתנו בני אהרון כהן אש על המזבח, שזה יהיה כהן כשר, אלא לימד לצטת הלידה שלו, אלא בראש המזבח. רבי שמעון אומר, ונתנו בני אהרון כהן אש על המזבח, הפסוק הזה מלמד אותי שעלית. אז רבי יוסי ילמד עלית מהפסוק הזה. דרבי יהודה, אם מהתם, הווה מינה קיה, רב עביד במפוחה. רבי יהודה אומר, בסדר, אני מסכים לך שזר לא יכול לעלות על גבי המזבח, אבל הייתי אומר, אז שיעמוד למטה ויעשה את זה. בגלל זה כתוב שצריך להיות דווקא בני אהרון הכהן. כמה שמלן, בגלל זה הפסוק מלמד אותי שנתנו בני אהרון הכהן, שדווקא הם אלה שנותנים את האש על המזבח. כי סתם ככה הייתי אומר, זר לא יכול לעלות על המזבח, אבל יכול להיות שמלמטה הוא כן יצית את האש מלמעלה. מה? לא יודע. טוב, אז מה ראינו עד פה? יש לנו את הפסוק שהיא עולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, זה המערכה העיקרית. ואש המזבח תוקד בו, זה המערכה השנייה של קטורת. והאש על המזבח תוקד בו, לפי רבי יוסי מלמד אותי שיש אש שלישית לצורך הקדת, לצורך קיום האש. ואילו לפי רבי יהודה זה מלמד אותי שהעליתה צריכה לעשות דווקא על גבי המזבח. רבי יוסי לומד את העליתה מזה שכתוב ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. ואילו לפי רבי יהודה זה מלמדתי שדווקא כהן עושה את העבודה של הצטת האש של המערכות. עד פה אנחנו יחד? עכשיו אנחנו עוברים לרבי מאיר. רבי מאיר הרי הוסיף את המערכה הרביעית שהיא הייתה לצורך האיברים ופדרים. רבי מאיר, איברים ופדרים שלא נתקלום בערב מינה לנפקלי מי ואש המזבח תוקד בו. הוו מלמדת אותי שצריך עוד אש, ואש המזבח תוקד בו, יש עוד אש שהיא לצורך העברים מוקטרים. רבנן, וו לא דרשי. מה? לא שומע. כן. ורבנן, עברים ופדרים שלא נתקלום בערב, מה יעביד לו? אז איך, מה באמת עושים עם העברים ופדרים האלו? מהדלו למערכה גדולה, לפי רבנן, אני שם אותם על המערכה המרכזית. אז צריך לזכור את הנקודה הזו, כי בדף מ"ו עמוד א', הגמרא תדון בשיטת רבי מאיר, תמיד צריך לזכור שכשרבנן חולקים על רבי מאיר, הם לא חולקים ואומרים, אל תקריב את האיברים הפטרים, הם סך הכל אומרים, תשימו אותם על המערכה הגדולה. דתניא, מניין לאיברים ופדרים שלא ניתקלו מבארת? שם סודרן על גבי מזבח. הרי בבוקר צריך לסדר את המערכה. אז אתה מסדר אותם על גבי המזבח, על גבי המערכה החדשה. ואם אין מחזיקן שסודרן על הכבש או הגבי סובב עד שיעשה מערכה גדולה וסודרן. לפעמים צריך לחדש את אש, אתם יודעים, במנגל אם שמים יותר מדי הרבה בשר על האש, אז כבר אין אש ואין מנגל. אז לפעמים היה מצב שצריך לסדר את האש בבוקר, והאש לא יכולה לקבל כל כך בבשר איברים ופדרים בבת אחת, אז יש הרבה פסולים שאנחנו אומרים, זה בכלל לא נפסל, אם זה למעלה, אם זה למעלה בלילה, אז לינה לא פוסלת, ואתה יכול להניח את זה לא רק למעלה, אלא גם כן למזבח, גם על הכבש, אפילו עד הסובב. למטה, כן. אני לא יודע אם ממטה של לסובב זה מה דינו, אני לא יודע מה תחתית הכבש, לא זוכר. תלמוד לומר, אז איך אני יודע שהכל בסוף חוזר למערכה הגדולה? כתוב בפסוק, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, אשר תאכל האש את העולה על המזבח. אז אני דורש, הרי אני יודע שהאש אוכלת את העולה, כתוב העולה על מוקדה על המזבח. אז אני אומר, בסדר, נכון, זה חוזר על הנושא של איברים ופטרים. ברבי מאיר, עיקולי עולה אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר עיקולי קטורת. רבי מאיר אומר, למה הפסוק מדגיש אשר תאכל האש את העולה? ללמד אותי שיש דין מיוחד בעולה. העולה, דהיינו הקורבנות שהם על המערכה המרכזית שבמזבח החיצון, אם אפו ממנו חתיכות בשר, אתם יודעים, לפעמים יש כאלה פיצוצים של שומן במנגל, אז לפעמים יש הרבה בשר, יכול להיות פיצוצים שגורמים לבשר לעוף מעל גבי המזבח. אז אני אומר שתאכל האש את העולה על המזבח, תחזיר אותם למעלה, למרות שהם נפלו מעל גבי המזבח, תחזיר אותם למעלה למערכה. אבל הפסוק בא למעט שאם היה לי קטורת שאפה מעל גבי המזבח הפנימי, אני לא מחזיר אותה על גבי המזבח הפנימי.
אתה יכול אבל, אם אתה רוצה?
לא.
לא יכול.
אי אתה מחזיר, אתה לא יכול. כן. אתה לא יכול להחזיר עיקולי קטורת. תתני רבי חנניה בר מניומי בדבר רבי אליעזר בן יעקב. כתוב בפסוק, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, מזה אני דורש, עיקולי עולה אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר עיקולי קטורת. אז רבי מאיר לומד מהפסוק הזה, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, דווקא עולה חוזרת על המזבח, ולא קטורת שנפלה מעל גבי המזבח. בסדר, אז תנא קמא לומד מהפסוק הזה שאני שם את האיברים ופדרים של הלילה, של אתמול, אני שם אותם למערכה המרכזית. רבי מאיר לומד מהפסוק הזה, שהוא הרי אומר אני לא שם אותם למערכה המרכזית, יש לו את הוו שמלמד אותו שיש לו מערכה מיוחדת בשבילם, אז הפסוק הזה מלמד אותו שעיקולי עולה חוזרים על המזבח ולא עיקולי קטורת. תקולי על ממיית, מוסיפים בו ביום יתלו. ראינו שכל התנאים מסכימים שביום כיפור מוסיפים עוד מערכה. מנהלו, נפקה להו מבה האש, והאש על המזבח תוקד בו, ואפילו למען דלא דריש וו, וו ה' דריש, בגלל שכתוב והאש, אז אנחנו דורשים לרבות עוד אש, וזו האש לצורך יום כיפור. אש תמיד למי עתה. למה כתוב אש תמיד תוקד למזבח לא תכבה? הרי אתה דרשת את כל שאר המקומות שכתוב אש, אז מה עם זה שכתוב אש תמיד? אומרת הגמרא, מבאי ללכת דתניא, אש תמיד תוקד למזבח לא תכבה, לימד על מערכה שנייה של קטורת, שלא תהי, אלא על המזבח החיצון. מה, איך אני יודע מאיפה אני מביא את האש לצורך הקטורת? הרי הקטורת הולכת על המזבח הפנימי, כן? על מזבח הזהב הקטן, יפה. אז איך אתה יודע מאיפה להביא את האש למזבח הקטן כדי להקריב את הקטורת? אנחנו דורשים ככה, מאחר והאש של המזבח החיצון, הפסוק קורא לאש הזו אש תמיד, אז אני לומד שגם הקטורת, האש שלה צריך להגיע מהמערכה המיוחדת של המזבח החיצון.
שתמיד במקדש תיבר אותה אש.
רגע, רגע, בוא נראה עוד שנייה. שוב.
אני שואל, האם כאילו, זה כאילו הפסוק בא לומר שכל האש שבמקדש, גם המזבח הפנימי, גם בחיצון,
סלח לי. כן, אז התורה אומרת לי, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זה מלמד אותי, אנחנו בעצם עצרנו את הדרשה באמצע, לא מפה אני לומד לגבי אש הקטורת, הרי אש הקטורת למדנו בעמוד א', מזה שכתוב, ויש המזבח תוקד בו, זו המערכה השנייה שקטורת, נכון? ויש המזבח תוקד בו, מלמדתי שיש מערכה שנייה. האש תמיד עוד רגע נלמד, בסדר? בוא נשמע, הברייתא הייתה באמצע לדבר. אתם איתי?
כן.
אז לימד המערכה השנייה שקטורת שלא תהיה לה על מזבח החיצון. לפי הגרא, אז זה כן עיקר הלימוד, אבל הפסוק הוא ויש המזבח תוקד בו. תהיינו, האש של המזבח החיצון תוקד בו במזבח הפנימי. אבל רשי לומד, לרשי היה את הגרסה כמו שלנו, אש תמיד תוקד, ואז אני חושב שלפי רשי, זה לא עוקר את הלימוד של עמוד א', שממנו למדנו שיש מערכה שנייה, שממנה מציטים את המזבח הפנימי, אלא הדגש הוא המשך הלימוד של הברייתא. ככה נראה לי יוצא לפי רשי. שהעיקר הלימוד הוא המשך הברייתא. אש מחתה ומנורה מניין, איך אתה יודע שהאש של המחתה של יום הכיפורים, של הקטורת שהוא מביא לפני ולפנים עם המחתה? והאש על המנורה, איך אתה יודע שאתה לוקח את האש לשניהם מהמזבח החיצון? ודינו, נמרה אש בכתוב, נמרה אש במחתה ומנורה, מה להלן על מזבח החיצון? אף כאן על מזבח החיצון. איק הלך לדרך זו, מה אם זה ההיגיון? אז אני יכול לומר, סליחה, או כלך לדרך זו, או אולי צריך ללמוד בכלל בכיוון אחר. נמרה אש בקטורת, ונמרה אש במחתה ומנורה. מה להלן בסמוך לו? הרי המזבח החיצון הוא סמוך לקטורת, אף מחתה ומנורה בסמוך לו. דיינו, אש, הקטורת לא באה מהמקום, מהמזבח עצמו, האש של הקטורת לא באה מהמזבח, אלא מהמזבח החיצוני, שהוא סמוך לה. אז אולי האש של המחתה והמנורה, גם כן באים ממה שסמוך להם, ואז מה יצא? שצריך שיהיה אש על הקטורת, על מזבח הקטורת. ומשם אני לוקח למנורה ולמחתה. תמוד לומר, אש תמיד תוקד למזבח לא תכבה, אש תמיד שאמרתי לך בנוגע לתמיד של הנרות של המנורה, לא תהיה אלא בראשו של מזבח החיצון. למדנו אש למנורה, אש למחתה מניין, זה רק פתר לי אחד מהשאלות. אש תמיד מלמד אותי שכל מקום שאמרתי לך לעלות נר תמיד, הלשון תמיד, זה מאותו אש של מזבח החיצון. מה עם המחתה של יום הכיפורים? ודינו, נמרה אש במחתה, נמרה אש במנורה. מה לענן בין מזבח החיצון? אף כאן המזבח החיצון. או כלך לדרך זו, נמרה אש בקטורת, נמרה אש במחתה. מה לענן בסמוך לו? אותו השאלה כמו שאמרנו לפני רגע, של צורך הקטורת אני לוקח לא ממזבח הזהב, אלא מהמזבח שסמוך. אף כאן בסמוך לו, לצורך לפני ולפנים, אולי אני גם לוקח מהמזבח שהוא סמוך לו, הווה אומר ממזבח הקטורת. תמוד לומר, אבל לקחנו למחתה גח לאש מעל המזבח מלפני השם. מה זאת אומרת, מי לפני השם? איזו מזבח שמקצתו לפני השם ואין כולו לפני השם, רק חלק ממנו הוא מול הפתח של ההיכל, ואומר, זה מזבח החיצון. אז הוא לא...
הוא
היה 32
קילו,
לא?
רק
האמצע שלו. אז... יפה. אז מה יוצא לנו? מעל המזבח מי לפני השם, מהחלק שהוא לפני השם, איזה מזבח יש לי שרק חלקו הוא לפני השם? זה המזבח החיצון, אז מפה אני לומד שהמחתה, האש של המחתה נלקחת מהמזבח החיצון. ברגע שהזכרנו את הפסוק, אז הגמרא מרחיבה טיפה, ויצטרך למכתב מלפני השם, ויצטרך מכתב מעל המזבח, ויצטרך למכתב מלפני השם. די כתב רחמנה מעל המזבח, סתם, אז הווה מינה מי מזבח, מזבח פנימי. כתב רחמנה מלפני השם, ללמד שזה דווקא החיצון. והיא כתב רחמנה מלפני השם, הווה מינה דווקא מלפני השם. אבל מהי גיסה ומהי גיסה? הייתי אומר, אולי אתה לא צריך דווקא את הצד המערבי, אולי אתה לא צריך דווקא את הצד שהוא מלפני השם. מה? אולי בכל המזבח. אז בגלל זה... סליחה, בי כתב מן מלפני השם, אמין דווקא מלפני השם, אבל מהי גיסה ומהי גיסה אימא לא, אולי אני לא יכול לקחת משאר המזבח, הרי רק כתוב מלפני השם, אז בגלל זה צריך להיות כתוב מעל המזבח, ללמד אותי שיש לי את רוחב המזבח בצד המערבי, אני לא צריך רק את הצד המערבי שהוא ממש מלפני השם, כל הצד המערבי, יש לי הרחבה של המלפני השם, שכל הצד המערבי נחשב מלפני השם. אי, זה לא בדיוק מול הפתח, בסדר. אם היה רק כתוב מלפני השם, רק הגחלים שהם מול הפתח ממש. בגלל שכתוב מעל המזבח מלפני השם, אז יש לי הרחבה, לא כולו, אלא הצד המערבי, כולו נחשב מלפני השם. זה הרחיב את המלפני השם. זה לא רק הצד המערבי שהוא מול הפתח, אלא כל הצד המערבי נקרא מלפני השם. סגרנו את הסוגיה. ובעצם מה ראינו עכשיו? הגמרא הביאה... שלוש שיטות, האם כל יום היו שתי מערכות וביום כיפור שלוש. רבי יוסי אומר כל יום היו שלוש תוספת אש את קיום האש וביום כיפור ארבע. ואז רבי מאיר אומר בכל יום ארבע כי הוא מוסיף עוד אחד בשביל האיברים ופדרים. וביום כיפור חמש. עכשיו אנחנו נתמקד בשיטת רבי מאיר. אמר רבי אלעזר משום בר קפרה. אומר היה רבי מאיר, כן? אתה רואה אלי? אומר היה רבי מאיר.
זה רבי מאיר התלמיד של אחר?
כן.
כן.
אומר היה רבי מאיר. זה מאוד מעניין שאתה מעלה את זה, כי באמת יש דיון.
הוא לא אחרים, לא? רבי מאיר הזה?
לפעמים, כן. יש דיון, האם רבי אלעזר שמע מבר כפרה ששמע את רבי מאיר אומר את זה, או אומר את זה בצורה הגיונית? אומר היה רבי מאיר, הכוונה היא הוא אמר באמת, או מההיגיון של רבי מאיר אפשר להבין שהוא סובר, איברי עולה שנתוותרו, נותרו איברי עולה מאתמול, זאת אומרת, בוא נאמר, היום יום חמישי, אז בערך עכשיו היו מקריבים את התמיד של בן 40, מחר, לקראת אחר הצהריים, לקראת פלג המנחה, כן, לא היו מאחרים פלג המנחה, אז אחרי זה כבר זה נשרף במידה מסוימת, אבל מחר בבוקר פתאום מגלים שיש עוד איברים, כן, איברי עולה שנתוותרו, עושה להן מערכה בפני עצמן, בפני עצמה וסודרן. ואפילו בשבת. אז הוא אמר לנו שני דינים פה. הוא אמר שעושים להן מערכה בפני עצמם, ואפילו בשבת. אומרת הגמרא, מה יקמה שמלן? רגע, מה החידוש? תנינה, בכל יום יהיו שם ארבע מערכות. אז אנחנו מבינים שכל יום היה עוד מערכה בשביל האיברים שלא התעכלו, כולל האיברים של אתמול, של הקורבן עולה, שלא, מה?
זה מה שנקרא איברים מוגדרים?
כן, מה זה שונה משאר האיברים מוגדרים? אז יש לך את האיברי עולה, בסדר. אמר רבי יבין, לא נצריכה אלא לפסולים. רבי יבין אומר לי שני דינים, הוא אומר לי קודם כל מה שרבי אלעזר חידש לי, זה שגם מצב שזה פסול, אני אומר, אם זה פסול שיש פסולים שאני אומר כבר לא רואים לקרב, אבל יש פסולים, הרבה פסולים שיש להם גדר, אם עלו לא ירדו, ברגע שהם למעלה הם כבר לא יורדים. כן, אז החידוש פה זה גם שזה פסול, אני עושה זה את המערכה הרביעית הזו ושורף אותם שם, ודווקא שמשלה בעין האור, אבל לא משלה בעין האור לא, וזה מה שהזכרנו שהלא פה זה לא אל תשרוף אותם, אלא אל תשרוף אותם במערכה בפני עצמם, תעביר אותם למערכה המרכזית. אתם זוכרים, הדגשנו את זה בממי עמוד א'. איקא דאמרי, אחד כשרים ואחד פסולים, אם משלה בעין האור אין, אז הם הולכים למערכה בפני עצמם, והיא לא, לא, אז אתה לא שם אותם במערכה בפני עצמם, אתה שם אותם עם כל הבשר החדש של היום. ואפילו בשבת, עכשיו מה הנקודה השנייה שרבי אלעזר אמר בשום בר כפרה? הוא אמר, מה שנותר, אתה עושה מערכה בפני עצמה, ואפילו בשבת. אז עכשיו נתמקד במשפט השני שלו, ואפילו בשבת. אומרת הגמרא, תנינה והיום חמש. מה זאת אומרת? אם ביום כיפור יש לי מערכה רביעית לצורך איברים ופדרים שלא ניתקלו, ואומר, יש לי מערכה רביעית, יש לי את החמישית לכבוד יום כיפור, אבל יש לי את הרביעית לפי רבי מאיר, לצורך האיברים ופדרים שלא ניתקלו, דהיינו האיברים ופדרים של אתמול. זאת אומרת, אני הייתי אומר, זה חידוש. אתה הקרבת העולת תמיד שבין 40 ביום שישי, זה לא יתקל, אתה הולך לשרוף את זה בשבת. מי יתיר לך בשבת לשרוף קורבן של אתמול? אז על פניו זה חידוש. אומרת הגמרא, זה לא חידוש. כי הרי ראינו בברייתא, שלפי רבי מאיר, ביום כיפור עצמו, אני שורף את התמיד של אתמול, אני שורף את האיברים ופדרים של ערב יום כיפור שלא ניתקלו. אז מה החידוש שלך? אמר רבך בר יעקב, יצטריך. סקדה את חמינה, אני מילי אחד אחד ליום כיפורים להיות אחר שבת? הייתי אומר, אולי כל הדין של רבי מאיר שיש לי בעצם חמש מערכות, זה כשיום כיפורים חל ביום ראשון. ואז אני מקריב את האיברים ופדרים שנותרו לי משבת ביום כיפור, למה? דחלבי שבת, קריבים ביום הכיפורים. אם הקורבן הזה דחה את השבת, אז בסדר. אני, כן. אבל באמצע שבת לא, הייתי אומר, אולי באמצע השבוע, לפי רבי מאיר, אין לי מערכה רביעית ביום כיפור. כי אני לא שורף ביום כיפור את הקורבנות של ערב יום כיפור שהיה יום חול. כמה שמלן, זה מה שרבי אלעזר בא ללמד אותי, ככה רבך בר יעקב רוצה להסביר, שאפילו ביום חול, אפילו בשבת אני שורף את האיברים ופדרים של יום חול, וביום כיפורים אני שורף את האיברים ופדרים גם כן של יום חול, של היום קודם. אמר רבה, על התשובה הזו רבה העיר, מה נעיד לא חייש לקמחי? מי זה שתוכן קמח ולא אכפת לו לאן זה הולך בכלל, לא שומר על הקמח שלו? מה, ככה הוא מוציא מילים מהפה? זה בעצם לומר מה, איך הוא נותן תשובה כזו והוא לא שם לב? הבכל יום תנן, הרי במשנה כתוב בכל יום היו ארבע, זה כולל שבת, תעזוב יום כיפור, כתוב בכל יום היו ארבע מערכות, זאת אומרת כל יום כולל שבת, זאת אומרת בכל שבת שרפתי איברים מופטרים של אתמול, אומרת אמרה קשה באמת הטענה של רב הנכונה. אז מה באמת החידוש של רבי אלעזר כשהוא אומר לי אפילו בשבת? ופליגה דרב הונא, הגמרא אומרת, השיטות שראינו עכשיו, בר כפרה ורבה, שאמרו שבאמת גם בשבת אתה שורף את האיברים ופדרים של יום חול, זה חלוק על שיטת רב הונא. כי אנחנו נראה, רב הונא סבור שבאמת בשבת לא שורפים את הקורבנות של יום חול. דאמר, תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. תמיד של ערב שבת, בהתחלה אתה מקריב אותו, אין בעיה. אתה מקריב אותו, אבל בסוף הוא לא ידחה את השבת. עכשיו הגמרא בשלב הזה היא מבינה, מה זה תחילתו דוחה? אתה יכול להקריב תמיד שבין ארבעים בשבת. נכון? אתה מקריב אותו, אתה שוחט אותו, אתה מקריב אותו בשבת. אבל אם יש לך תמיד של אתמול, של יום שישי, של בין ארבעים, הוא לא דוחה את השבת, אתה לא תעלה אותו להישרף בשבת עצמה. ככה הגמרא מבינה על פניו. עכשיו הגמרא תחזור בה ותקשה בעצם מה הוא התכוון לומר. אבל הגמרא קודם כל הבינה שזה הפשט. תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. הכוונה היא הקרבת התמיד שבין ארבעים בשבת, זה התחלת התמיד שבין ארבעים של שבת דוחה את השבת. ואילו סופו, דהיינו הסיום של התמיד שבין ארבעים של יום שישי, אינו דוחה את השבת. עכשיו נחזור ונתחיל להסתבך בציטוט של רב הונא. האם הוא בכלל דיבר על שבת או דיבר על טומאה ודחויה בציבור? גובה, אמר רב הונא, תמיד, הקורבן תמיד, תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. מה אינו דוחה? רב חיסדא אמר, דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה. רבא אמר, דוחה את הטומאה ואינו דוחה את השבת. אמר לאביי לרבא... אתם איתי? אז מה זה אינו דוחה את הטומאה? תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה את הטומאה. מה זה סופו? ההקטר חלבים והאמורים לא דוחים. תחילתו דוחה, זה אומר שתחילתו דוחה את הטומאה, השחיטה וזריקת הדם. זהו, עשית את המינימום. השגת את הכפרה של הקורבן. מעבר זה לא דוחה את הטומאה. רבא אומר, זה דוחה את הטומאה עד הסוף, אבל סופו אינו דוחה את השבת. כן? ככה נראה, נכון, נכון, נכון. אמר לאביי לרבא, לדידך קשה ולרב חיסדא קשה. לדידך קשה, מה ישנה טומאה? דכתיב במועדו, והמילה במועדו מלמדתי, ואפילו בטומאה, ובגלל זה אתה אומר לי, שזה דוחה את הטומאה, לשיטתך, אתה רבא שמסכים שזה דוחה את הטומאה עד הסוף, כולל הקרבת איברים. למה? כי אתה אומר במועדו, אפילו בטומאה. הרי שבת נמי במועדו, גם בשבת כתוב, הקורבן תמיד הוא במועדו, וזה מלמדתי אפילו בשבת, אז למה שזה לא ידחה עד הסוף? ולרב חיסדא קשה, מה ישנה שבת תכתיב במועדו, אפילו בשבת, טומאה נמי במועדו ואפילו בטומאה. אותה יפה. אמר לי, לא לדידי קשה ולא לרב חיסדא קשה. לדידי לא קשה, סופו כתחילתו. הרי רבא אמר שזה דוחה טומאה ולא שבת. אז הוא אומר ככה, טומאה תתחילתו בר מדחה, טומאה הוא סופו נמי דחה. בנוגע לטומאה, הרי אתה אומר התחלת הקרבת הקורבן, השחיטה וזריקת המין במועדו דוחה את הטומאה. אז באותה מידה גם האיברים ופדרים דוחים את הטומאה, אז סופו גם דוחה. שבת התחילתו לאו בר מדחה שבתי, הרי התמיד של ערב שבת, על מה אנחנו דנים כשאנחנו אומרים סופו לא דוחה את השבת? אנחנו דנים בתמיד של יום שישי. הרי התמיד של יום שישי אתה לא יכול להקריב בשבת. זאת אומרת, אז תחילתו לא דוחה את השבת, זה צריך להישחט לפני השבת, התמיד של יום שישי. אז ממילא אני גם אומר לך, אז סופו נמי לא דחי. לרב חיסדא לא קשה, כי הוא אומר, סופו כתחילתו, או, סליחה, סופו כתחילתו עולת לי. הוא לא אומר את הסברה שלי, אלא אומר ככה, שבת דהותראי בציבור, סופו נמי דחי. מה? זה הותר, כן? אז ממילא ברגע שזה הותר לצורך הקורבן, אז מה לי הקרבת הקורבן של היום, מה לי סוף הקורבן של יום שישי, זה הותר. לצורך הקורבן ציבור של מה? כן. כן, בסדר. תומעה דדחויי בציבור, אז תחילה תודי עיקר כפרה, עיקר כפרה של הקורבן תמיד זה שחיטה וזריקת תמים, אז מאחר וזה דחויה, זה לא היתר ברווח, אלא זה היתר בדוחק. אז אני אומר, זה סך הכל דחוי בציבור. אז ממילא, תחילת הקרבת הקורבן תמיד דעיקר כפרה, דחי, אז זה דוחה את התומה. סופו דלאו עיקר כפרה, לא דחי. אני לא צריך לדחות את התומה לצורך איברים ופדרים שלא מעקבים את הכפרה, ובגלל זה רב חיסטה אומר, זה לא דוחה. את התומה לי מועדו, בסדר, אבל השאלה היא איך אני משליך את המועדו הזה. טוב, סגרנו את הסוגיה. עכשיו אנחנו, יש לנו סוגיה צדדית שהיא סך הכל בנוגע לאש שעל המזבח. אומרת הגמרא. איתמה, המחבא אש מחתה ומנורה. לקח אש מעל המזבח. הרי כתוב לא תכבה, יש איסור לחבות את האש שעל המזבח. אבל הוא כבר לקח מהאש לצורך המחתה של יום הכיפורים או לצורך המנורה. ואז הוא חיבה את הגחלת הזו. אביי אמר חייב על הלב של לא תחבא, רבא אמר פטור. אומרת הגמרא, דקביי בראשו של מזבח דקולי עלמא לא פליגי דחייב. אם הוא היה לוקח את הגחלים האלה, וכל עוד שהוא מחזיק בהם למעלה על גבי המזבח, הוא היה מחבא אותם, אז כולם מסכימים דחייב. כי פליגי המחלוקת אביי ורבא זה רק דאחתי הערה. אם הוא הוריד אותם לקרקע, הוא כבר בדרך לצורך הדלקת האש או המחתה, ואז קביי, ואז הוא חיבה אותם כשהם כבר ירדו מעל גבי המזבח, אביי אמר חייב, אש המזבח הוא. רב אמר פטור, כיוון דנתקע, נתקע. סגרנו את הסוגיה. עכשיו אנחנו נתחיל להביא ציטוטים אחרים. אלא הד, אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע. המוריד גחלת מהגבי המזבח וקיבה חייו, כמן כאביי, זה יהיה דווקא שיטת אביי? אמרת אמרה לא, אפילו תימה כרבה. האטם לא אינתיק למצוותה, הכה אינתיק למצוותה. במקרה של רבה, רבה אומר לי, בגלל שזה הונתק למצוותו, בגלל זה אין על זה חיוב, בגלל זה כשאתה מוריד את זה מעל גבי המזבח, אני לא מחשיב את זה כאש המזבח. אבל אם אתה סתם לוקח גחלת מעל גבי המזבח, זה לא מפקיע ממנו את השם אש על המזבח, זה רק כשאתה לוקח את זה לצורך מצווה אחרת. אני אומר, ברגע שירדת מעל המזבח, ואתה בדרך למצווה אחרת, זה כבר לא נחשב אש על המזבח. אז הוא
כבר חיבר אותה בכוונה?
כן. חיבר אותה בכוונה.
הוא
יכול להיות הרבה סיבות. סגרנו את הסוגיה. כן? עכשיו נתחיל את הסוגיה מחדש עם מי קדם אחר. בסדר? אז לפי מה שציטטנו עכשיו, אז אם הוא הוריד את אש המחתה מעל גבי המזבח, אש המחתה והמנורה, אביי אומר חייב, רבא אומר פטור. אבל על ראש המזבח הוא ודאי חייב, למרות שהוא לקח את זה לצורך מצווה. עכשיו ישנו איקא דאמרי שיסביר את כל המחלוקת אחרת. איקא דאמרי, דאחתי הערה וקביי דקולי עלמא לא פליגי דפטור. כולם מסכימים, ברגע שהוא ירד עם האש מעל גבי המזבח לצורך המצווה, זהו, זה הונתק למצוותו. כי פליגי דקביי בראש המזבח, המחלוקת היא דווקא בראש המזבח. כשהוא עומד שם על ראש המזבח, והוא כבר ניתק את האש מעל גבי ראש המזבח לצורך מצווה אחרת, אביי אמר חייב אש המזבח הוא. אביי אומר, כל עוד שאתה לגבי המזבח, זה שלקחת את האש לצורך מצווה, לא מפקיע מזה את השם אש המזבח, ומוכיבה את זה הוא חייב. רב אמר פטור, כיוון דנתקע, נתקע. אז שואלת הגמרא, להד אמר רב נחמן אמר ברבוע, המוריד גחלת מעל המזבח וקיבה חייב, כמן לא כאביי ולא כרבה. לכאורה אמרנו ששניהם עודים ברגע שירדת מעל גבי המזבח, שאם חיבית את הגחלת שאתה פטור. אז מה רב נחמן אומר לנו שאם הוא מוריד גחלת ומחבא אותה הוא חייב? אומרת הגמרא, לא, הטעם לא אינתק למצוותה. במקרה של רב נחמן, גם אביי וגם רבא מודים שהוא חייב. למה? כי כל הדיון של אביי ורבא זה כשלקחת גחלת לצורך מצווה, אז הם שניהם אומרים, אם ירדת מעל גבי המזבח, אין לזה שם המזבח. על גבי המזבח יש לו מחלוקת. אבל במקרה של רב נחמן, הוא לא לקח את זה לצורך מצווה. הוא סתם הוריד גחלת מעל המזבח. זה שהוא הוריד את זה מעל המזבח, גם הבאי וגם רב המסכמים לא הפקיע מזה שם אש המזבח. הך האינטק למצווה, כל המחלוקת הבאי ורב הזה דווקא בגחלת שהונתקה לצורך מצווה, אז יש להם דיון מה יהיה על גבי המזבח. אבל אם הוא יורד מהמזבח, שניהם מסכימים, זה מפקיע את השם אש המזבח. אבל עצם ירידתו מהמזבח, אם זה לא לצורך מצווה אחרת, לא מפקיע את השם אש המזבח ממנו, גם לפי הבאי וגם לפי רב, לפי האי קדם השני הזה, ואז הם שניהם מסכימים עם רב נחמן, שהוא יהיה חייב מוכיבה את זה. הדרן הלך טרף בקלפי, הדרן הלך בקלפי, הדרן הלך טרף בקלפי.
זה שרב אומר, כתור כיוון שנתקע נתקע בראש המזבח, מה אתה אומר
באיזה אי קדם אמרי אתה?
בשני.
ברגע שהוא הרים את זה מעל גבי המזבח לצורך מצווה אחרת, הוא הרים את הגחלים, הם כבר לא יש המזבח. היו למעלה על המזבח? כן. יפה. כן. ממזיין עמוד א', התחלת פרק. הוציאו לו את הקף, יש כוח? אלי? מה, לא? אמרנו נעשה עוד דף, מה זאת אומרת? רק למדנו 40 דקות היום, מה זה? יש כוח או אין כוח? זה לא קשה. מה שתאמרו אתם. בואו נתקדם עוד 10 דקות, נראה איפה הגענו, בסדר? אנחנו כל יום לומדים 50 דקות, היום רק 40. אז בואו נוסיף עוד 10 דקות. הוציאו לו את הקף ואת המחתה. אז היה להם לשכת הכלים, הוציאו לכהן גדול את הקף, עוד מעט נדון שהוא בעצם היה שם בקף את מלוך אופניו כתור צמים דקה, ואת המחתה שבה הוא ייקח את הגחלים. חפן מלוך אופניו ונתן לתוך הקף, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו. וכך היה מידתה. נטל את המחתה בימינו ואת הקף בשמאלו. מה? המידה של הקף הייתה, כל אחד לפי החופן שלו, לפי הכהן גדול, היו עושים קף לפי המידה שלו. כן, היו מודדים לפני. אומרת הגמרא, מחתה, התן עלי נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וחוטא ויורד. אומרת הגמרא, אז מה שייך פה מחתה? הרי כבר היה לו את המחתה בפרק הקודם. אמרנו כבר שהוא עלה לגבי המזבח וחטא גחלים, ויש לו מחתה מלאה גחלים. אז מה שייך פה שנותנים לו כף ומחתה? אומרת הגמרא, הטעם מחתה דגחלים. נכון, מקודם למדנו על מחתה שבה הוא היה חוטא את הגחלים. והכה מחתה דקטורת. פה זה המחתה המחתה לא הייתה בשביל הגחלים בכלל. הייתה מחתה מלאה כתורת, והוא היה חופן את הכתורת מתוך המחתה הזו, ונותן זה לתוך הקף. מאיפה הוא היה לוקח את הכתורת? היו נותנים לו מחתה מלאה כתורת. זה הפשט במשנה. דתניא. הוציאו לו את הקף ריקן מלשכת הכלים, ומחתה קדושה של כתורת מלשכת פית אבטינס. אז יפה. אז המחתה שבמשנה שלנו, זה לא המחתה של הפרק הקודם. פה זה פשוט מחתה מלאה כתורת, שממנה הוא ייקח את הכתורת, את מלוך אופניו כתור צמים דקה וישים לתוך הקף. אמרנו במשנה, חפן מלוך אופניו ונתן לתוך הקף, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו, וכך הייתה מידתה. אומרת הגמרא, קף ביום הכיפורים, למה לי? מלוך אופניו והביא אמר רחמנה, שיביא בידיים. למה צריך את זה בתוך קף? אומרת הגמרא, משום דלא אפשר. תהיה חינבת. איך הוא יעשה את זה בדיוק? הרי שני הידיים יהיו מלאות כתורת. נאיל הוא יכניס את הכתורת מלוך אופניו. והדר נאיל יבוא פעם שנייה, זאת אומרת פעם אחת הוא יכניס גחלים, פעם שנייה יביא את הכתורת. הבא אחת אמר רחמנב, לא שתי הבאות. התורה אומרת מלוך אופניו והביא, כן? התורה לא אמרה לו להיכנס פעמיים לקודש קודשים, פעם עם הגחלים ופעם עם הכתורת. נשקלה לכתורת בחופניו, ונחתה למחתה עם הגחלים. עלה ולעול, תאמר לי בסדר, הוא ייקח את הכתורת בחופניים שלו, ומעל הכתורת הוא יניח את המחתה עם הגחלים. כמעט יתאם, בוא נאמר שהוא לא ישרף כי המחתה תהיה על הכתורת ולא על הידיים שלו. כמעט יתאם, כשהוא ייכנס לקודש הקודשים, איך יעבד? איך הוא יוריד את המחתה? נשקלה בשיני ונחתה למחתה, או עם השיניים הוא יוריד את המחתה עם הגחלים? השף נמך בשר ודם מנוסים, כן, נמך מחי המלאכים הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. הוא יחידי, איך הוא יוריד את המחתה? עם השיניים הוא לא יוכל, וזה לא דרך אחרת לעשות לפני הקדוש ברוך הוא עם השיניים, הלקח לא אפשר, בכיוון דלא אפשר, רב דינא כדי אשכחן בנשיאים. זה המצאה שלנו, אנחנו אומרים אין לנו דרך לעשות את זה, אז איך נעשה את זה? נעשה כמו שהנשיאים עשו, כף אחת מנה כתורת. איך הנשיאים תרמו? הנשיאים תרמו, מה? כף אחת עזרה זהב מנה כתורת. יפה, אז ככה גם אנחנו נעשה. נטלת מכתב ימין ואת הכף בשמאל. אומרת, מה ההיגיון פה? המחתה עם הגחלים, העיקר זה הכתורת. הגחלים הם משמשים לשריפת הכתורת. יציבה בהר הגיורא בשמי שמיה, האזרח הוא עומד. הגר מרוממים אותו עד השמיים. מה הולך פה? המצב הפוך צריך להיות. הגר נותנים לו פחות כבוד מאשר האזרח. בא בן אדם חדש לעיר, כולם מכבדים אותו. אתה לא מכיר אותו, הוא זר. תכבד את האנשים שהם בעיר שלך. זה משל שהגמרא הרבה פעמים אומרת. כשהגמרא רואה יחס הפוך, שאתה כאילו נותן יותר חשיבות לדבר שההיגיון היה אומר ההפך, אז הגמרא אומרת יציבה בר הגיור בשמי שמיה. בעירובין יש מלא את הציטוט הזה. אז הגמרא אומרת איך זה שהמחתה תינטל בימין והכף בשמאל? זה הפוך, המחתה משמשת את הכף. אומרת הגמרא, זו מרובה וזו מועטת. הגחלים באופן כללי יותר כבדים. יש לו כמה קו גחלים? שלושה קווים. כן, בפשטות שלושה, כן. ואפילו בזמן ששניהם שווים, מאחר ובאופן כללי היו יותר גחלים מקטורת, אז גם בזמן ששניהם שווים, עדיין היו לוקחים את המחתה בימין. וכמעשה את רבי ישמעאל, בן קמחית, שהיה כהן גדול. זו, מה?
אבל לא במידן גדול.
כן. אז פה הבח מוציא את המילים זו חמה וזו צוננת. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שהיה חופן ארבעה קבין במלוא חופניו, ואומר כל אנשים זרדו זרד, כל אנשים אכלו את התרופות שהם אוכלות כשהם בהיריון. אמא עלה לגג, אבל אמא שלי היא אכלה את התרופה שלה הצליח יותר משאר אנשים. כן, הם לוקחים פרינטל, לוקחים כל מיני ויטמינים, לוקחים כל מיני דברים. זרד זה בעצם סוג של דייסה שהם היו אוכלים, כי היה להם הנשים בהיריון כללית לא מרגישות טוב. אז הוא אמר, כל הנשים אוכלות את המאכלים להתחזק בהיריון, של אמא שלי הצליח עוד יותר, כי הוא היה כזה ענק וגיבור. איקה דאמרי, בארסן וחדרה בבר יונתן. יש אומרים שכשהוא אמר, כל הנשים אכלו זרד, הכוונה היא לגבי ארסן, הכוונה היא לגבי הדייסה, כמו שהסברנו. וחדרה בבר יונתן, דאמר רבה בבר יונתן מר ביחיאל, ארסן יפה לחולה. דייסה זה דבר שהוא טוב לחולה. כן? בעצם הגמרא אומרת לנו בברכות, חילקה תירגיס טיסני זריד ארסן. ישנו חילקה, זה כשחותכים את החיטה לשניים. תירגיס לשלוש. זריד ארבע. ארסן חמש. אז נשים מעוברות, נותנים להם לאכול ארסן. דייסה שהחיטה כתושה עד חמש חלקים. זאת אומרת, זה כתוש עוד יותר. אז ארסן יפה לחולה, אז גם זרד זה נותנים לנשים בהיריון. אז יש אומרים שזה פשט במה שהוא אמר. ויקדם ראי בשכבת זרע, שהכוונה היא שכשהזרע מאפרה את האישה, זה סך כל חלק מאוד דק. והשאלה היא האם זה יהיה חלק שהוא טהור, חלק טיפה יפה שתיקלט באישה. וכד רבי אבו, רבי אבו רמי. כתיב פסוק אחד אומר, ותזרני חיל למלחמה. וכתיב, המעזרני חיל למלחמה. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זריתני וזירזתני. אתה ביררת שאני אצא, מבחינה גנטית, אני יצאתי מטיפה שיש לה עוד יותר כוח. זריתני, אתה ביררת כמו זורה, מלאכת זורה, אתה זריתני, אתה ביררת וזירזתני. ומתוך זה עשית אותי יותר זריז, יותר מוצלח, מבחינה פיזית, אתה חננת אותי, נתת לי כוח, מזה שאני נולדתי ממצב יותר טוב גנטי. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, זה היה יום כיפור, לא יודע איך זה קרה, או ערב יום כיפור, הרש"י אומר שזה היה יום כיפור ממש, ולא יודע, וניצד צינור מפיו על בגדיו, ונכנס ישבב אחיו ושימש תחתיו, זאת אומרת, הוא לא יכל להיות כהן גדול, לא יכל לשמש, הוא היה תמי. וראתה אימן שני כהנים גדולים ביום אחד. הגוי, הערבי, ירק עליו, ורוק שלהם מתמי. כן, צינור מתמי. אומרת הגמרא, ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, אתם איתי? שוב אמרו עליו, על רבי ישמעאל בן קמחית, עוד סיפור אחד עליו. פעם אחת יצא וסיפר עם מגמון אחד בשוק, וניצא צינור מפיו ובגדיו, נכנס יוסף אחי ושימש תחתיו, ראתה אימן, שני קונים גדולים ביום אחד. תן רבנן, שבעה בנים היו לה לקמחית, וכולן שימשו בכהונה גדולה. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימי לא ראו קורות ביתי, כלי שערי. אני כל כך הייתי צנוע, שאפילו בתוך הבית, לא הייתי מגלה את השער שלי. ורשי מביא ירושלמי, כל כבודת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. אישה שצנועה בת מלך פנימה, אז היא ראויה שיצאו ממשבצות זהב, הכהן גדול שלובש משבצות זהב. אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. יש גם נשים אחרים שעשו את הצניעות הזו ולא הצליחו. תנו רבנן. טוב, נמשיך פה בעזרת שם אחר.